מ"ד. דין ערב פסח צריכה להיות בשבת. לא, אחרונית. לא, לא, לא שם, שם, אחורה, אחורה. בהתחלת הקרב. י"ד צריכה להיות בשבת. בודקים ליל י"ג ומבארים הכל לפני השבת ומשיירים מזון שתי סעודות לצורך השבת. זה סעודה שלישית זמנה אחר המנחה, ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה עשירית הגה. ובמדינות אלו שאין נוהגים לכל מצה עשירה כדלקמן סימן תשס"ב צ"ד בהגה, יקיים סעודה שלישית במין הפירות ובבשר ודגים כדלילן סימן רצ"א סעיפי בהגה. אם כן, בואו נראה אחד אחד, יש פה הרבה הלכות. י"ד שחל להיות בשבת, זו המציאות שלנו בשנה הזאת, י"ד שחל להיות בשבת, אז אנחנו בעצם לא יכולים לבדוק באור ל-14. מה הדין בכל שנה? אדם שרוצה לבדוק באור ל-13, האם יכול לבדוק או לא יכול לבדוק?
לברכה.
מה?
לברכה.
האמת היא שדעת הרוב היא שאפילו יכול לברך, אבל יש דעת יחיד שלא יכול לברך, משום שדנו הראשונים מדוע אנחנו מברכים על ביור חמץ ולא על בדיקת חמץ.
אין מצווה לבדוק, יש מצווה לברר.
נכון, אבל בכל זאת השאלה עדיין קשה, כי אז בכל זאת עדיין קשה, כי כשאתה בודק לכאורה אתה לא מבאר. אז יש בזה שתי שיטות. יש דעת הראש משמע, רגע, דעת הראש משמע שבאמת יש מצווה מדרבנן לבדוק, והברכה הייתה צריכה להיות על הבדיקה, אבל כיוון שאחרי הבדיקה יהיו עוד כל מיני דברים, אז תקנו על ביור חמץ של ההמשך. אבל דעת הרן היא שאין מצווה לבדוק, אלא שהבדיקה זה בעצם התחלה של הביור. אתה בעצם, הברכה נתקנה על הסוף, אבל כיוון שאתה מתחיל מעכשיו לבאר, כי החיפוש הוא אמצעי לביור, אז מברכים. ואז יש בעצם בעיה, כי אם אתה בודק בליל י"ג אתה לא תבאר אחרי זה, כי הביור יהיה רק עוד יום וחצי, כלומר זה לא, בעצם לא המשך אחד. לכן יש אומרים שאי אפשר לברך בכל שנה. בשנה הזו זה לא ככה. בשנה הזאת מי שבודק בליל י"ג מברך, לא כבכל שנה. בכל שנה אין בעיה לברך בליל י"ג, לבדוק בליל י"ג, רק אם אתה בודק בליל י"ג אתה הפסיד הברכה, ואז יש בעיה, הפסדת את הברכה. לכן מה שעושים, שמי שרוצה לבדוק בליל י"ג, אז אנחנו אומרים לו שישאיר חדר אחד. זאת אומרת, יש כאלה, גם בתורנו יש אנשים שרוצים לבדוק מאוד יסודי. עכשיו, מי שרוצה לבדוק יסודי, יכול...
ראי, בלב ידלת, מה זאת אומרת?
לא, אבל...
זה מה שאנשים שואלות, אנחנו קרצפנו את כל הבית. זה נשמע להם מצחיק, עכשיו הולכים לבדוק, מה לבדוק? אבל זה בדיוק התקנה, מה שאתה עושה חודש.
לא, זה מסובך, לא, זה לא פשוט. שנייה, רפיקלי, זה אתה עבר את הנושא. אני מדבר על המצב שאדם, אשתו לא עשתה מה שאשתך עושה, והוא רוצה לבדוק חמץ. אז יש כאלה שבעצם מתחיל לבדוק את החמץ יום לפני זה. עד ליד אופן מודרג, אחרת אנשים שרוצים לבדוק ברצינות פותחים כל מגירה וזה, אז הם הולכים עם פנס קטן, מי ראש חודש ניסן הולכים עם פנס קטן ומשאירים להם חדר אחד באור ל-14 ואותו בודקים בברכה, וזה טוב מאוד. זאת השאלה של האחרת, שאחרי שאנשים קרצפו את כל הבית אנן סעדה שאין יותר חמץ, זה מדובר בבית, אתה מתכוון שאין בו ילדים קטנים. כן, זאת אומרת בית של
מבוגרים, של כבר שחיתן אפילו ילדים.
נכון.
אז התקנה היא לבדיקה
לא. אם באמת ברור שהבית הזה בדוק היטב, זאת אומרת אם ברור שכתוב שבדיקה ביום היא לא טובה, אבל השולחן ערוך מדוקדק בדבריו שבדיקה ביום היא לא טובה בגלל שאולי לא ראית טוב, אבל אם האישה נכנסת עם סמרטוט לכל מקום ולכל פינה בבית, ויש לה מרססת חומרי ניקוי ודברים כאלה שאין פינה שלא היה, אז גם בבוקר זה בדיקה טובה. ואומר הרב אלישיב על זה שאישה כזאת, דיינו באמת זוג שחי לבד, זוג מבוגרים שיש להם נכדים ולא נותנים להם להיכנס לדל הסדר הביתה, אנשים כאלה, הרב אלישיב אומר שאם לא ישימו 10 פתיתים יש להם, יש להם
זה מצחיק, מה שמים 10 פתיתים,
אז אולי באמת לא חייבים לבדוק. ולכן לדעתי מה שצריך לעשות זה יש מקום אחד צריך לא לבדוק אותו טוב.
הרב חייבים לבדוק, והסיבה היא פשוטה, יש לפעמים אנשים קונים מאכלים לפסח, זה הדבר הכי מסוכן, אנשים הולכים לבדוק את החדרים, גם אם נשאר לו איזה חתיכת ופלה של ילד אז, והוא ביטל את זה, לא עבר על שום מסתור.
לא,
הבעיות, כן. אנשים קונים, שמים בתוך המקרר שלהם או שמים בתוך המזווה שלהם לפסח, וזה חמץ, ומשתמשים בזה בפסח. הבעיה היא שהם עוברים על אכילת חמץ.
רגע, ביבלת אותי, איך זה קורה?
אנשים קונים.
מה קונים?
קונים בקונסרבים או כל מיני דברים.
כן.
קונסרבים.
כן,
או משקעות.
שכתוב כשר לפסח?
אז זהו, הוא משוכנע, הוא בדק קופסה אחת, הוא משוכנע שכל הקופסאות כשר לפסח.
אנשים לא
מדבקים. וצריך לבדוק דווקא את המטבח. הבעיה של החדרים היא זניחה.
נכון.
לעומת המטבח. אנשים לא בודקים.
זה מה שאני חושב. לדעתי, לדעתי, לכן זו התשובה לשאלה שלך. את מצוות בדיקת חמץ.
אדם פעם עשה 7 ברכות בפסח. זה דבר מאוד קשה. עשה 7 ברכות למישהו בפסח. אנשים הורידו משקה שהיה משקה חריף. לא כתב עליו שום קשר לפסח. אנשים פשוט אפילו לא שאלו את בעל הבית. והוא אפילו גם לא חשב למה, כי קרמל כל השנה זה קשר, אבל באותה, אבל הבקבוק הזה לא היה של קרמל, ולא היה כתוב עליו שום קשר לפסח. והוא לא, הוא לא גנז את זה בגז של החמץ שלו. זה דברים שקורים.
הכהל במשקאות החריפים, הרבה פעמים עושים אותו באירופה מתקנים. כבר משקה חריף תמים, כמו וודקה, יש סיכויים שגדולים מאוד שזה חמץ. זה תמיד בשנים.
הוויסקי למשל, אנשים צריכים לדעת שהוויסקי זה...
לא, זה יודעים.
בלאק אנד, יש בלאק אנד ווייט.
לא, אנשים יודעים.
הרב, זה בכלל קשר? אין עליו שום קשרות. בלאק אנד ווייט.
לא בלאק אנד, יש... איך נקרא שמו...
ג'וני ווקר? ג'וני ווקר?
כן, שמו יעקב המעלך, אני חושב.
כן.
ככה אוי להם קוראים לזה, יעקב המעלך. אז...
יוסף
אומר. יוסף אומר איך עליי, לא זוכר.
יונתן
מעליך, טוב. אז ג'וני ווקר, יש איתו עכשיו בעיות של קרשות לכל השנה. ויש, ג'וני ווקר, יש שמיוצר בארצות הברית ויש שמיוצר באירלנד. יש שמיוצר בארצות הברית, יש לו ממש בעיות של שומן מן החי.
שומן מן החי.
כן, והוא של אירלנד, זה של אירלנד הוא כן קשר.
הדודה החדשה.
נכון, הדודה החדשה בדיוק, כל מיני דברים קטנים. אבל מה שמדהים הוא שבשנים האחרונות התחילו לייצר את הכהל מדגנים, מה שפעם לא היו עושים. פעם היו מייצרים כהל משאריות של ענבים או שאריות של תאנים, דברים כאלה. היום מייצרים את זה מדגנים, זה תמיד בשנים. זה הכל עניין כלכלי. היום הייצור הרי הוא בכמויות ענק, וכל חיסכון בעלויות של אגורות בודדות זה בעצם חיסכון. סיפר לי חבר שלי שהוא חקלאי שמגדל תפוחי אדמה, והוא מייצא לחוץ לארץ במיליוני דולרים. אז הוא אומר, זהו, השנה היה לו הפסדים של פשוט 20 מיליון שקל על ההפרש של שער הדולר. אז 20 מיליון שקל, הוא הבין מה זה מאמין בחי אלמים וזורע. זאת אומרת, בגלל שהכל היה אותו דבר, הכל היה 20 מיליון שקל הפסדים בגלל שהוא עובד לפי שער הדולר. זאת אומרת, ברגע שאתה עובד בכמויות כאלה, כל סכום קטן מאוד משמעותי. ולכן, חברות הללו, כל שנה יש להם מכרזים ענקיים להחליט ממה מייצרים השנה את הכהל. האם מענבים, האם מתאנים, האם מתגנים. אז למשל, בשנה הזאת, הדגן היה יקר, אז הכל של השנה הזאת לא מיוצר מדגנים, אבל הכל של השנה הקודמת, ובהחלט זה מחזיק מעמד שנה ואי אפשר לדעת, הכל של השנה הקודמת הוא מדגנים. זה מגיע, כשיש לך 30% כהל, יש לך 30% חמץ לפנים. זה מדהים. הבעיה קיימת לא רק בזה, גם בבוסם, אם הוא לא פגום, לא כל בוסם פגום, גם בבוסם, הכל של הבוסם יכול להיות מדגנים.
אבל אתה לא אוכל.
אז תלוי איפה, הבוסם עצמו, הרי ברוסיה משתכרים אפטר שייק, שותים אפטר שייק.
אבל זה לא אולי אכילת רוסים.
לא, לא, לא. זה כבר, זה גם עשוי. זה גם עשוי. תראה, כשהייתי פעם...
אפטר שייק ממש שותים את זה?
תשמע, תשמע, כשהייתי ב... כמה שנים עשיתי מילואים, היה לי מג"ד, שהוא היה סמנכ"ל של קרליין. אז הוא לימד אותי ללכות קוסמטיקה, המג"ד הזה. אמר לי שהיום בארץ, אחרי שאתה עושה את כל הבשמים, אין שום בעיה לשתות אותם. הם מוסיפים בכוונה חומר מפגל. כלומר, מוסיפים חומר שגורם טעם מר. הטעם המר של הבושם הוא לא חלק מהבושם. זה רק כדי שלא יתבעו אותם, כיוון שברחבי העולם מקובל שבהרבה מקומות לא מפותחים, שותים בושם, בתור אלכוהול, כל מיני מחורים. אז הם שמים איזה חומר מפגל כדי שאף אחד לא ישתה את זה. אבל, וכך זה בכל הארצות המתורבתות. אבל בושם שמגיע מסין או מרוסיה, כל מיני חיקויים.
זה מתנול או אתנול?
זה אני לא יודע.
לא, כי מתנול הוא עלול לעבר. כן. זה לא ראוי למאכל, זה רע, ממש. אתנול זה האלכוהול שאנחנו שותים.
נכון.
אז השאלה אם זה מסר.
לא, אבל למעשה הרבה פעמים בשמים שהם לא מפוגלים. הבשמים שלנו, של תוצרת הארץ אין בעיה, בגלל תוצרת ארצות הברית ואירופה, אין בעיה שיר הבית, אבל בשמים תוצרת המזרח הרחוק, ברוסיה,
ממש זה אלכוהול יש, מטו.
זה, כן, זה פשוט אלכוהול. ואלכוהול בהחלט עשוי מדגנים הרבה פעמים, אבל זה ממש חמץ. וזה ראוי להכילה, זה שאתה, איחדת אותו לבוסם, זה לא, זה, זה לא אומר כלום. זה אפילו לא חמץ נוקשה, זה פשוט חמץ. דברים מאוד מעניינים. אגב, אם הרב פיקלי בהתלהבותו עשית אותנו, אז אני רוצה להגיד לכם חידוש גדול שאמר לי איזה מישהו שמתעסק בכשרות. בשנים האחרונות אנשים שותים צ'יקו. אתם יודעים מה זה צ'יקו? צ'יקו זה משקה דגנים. יש יהודים ששותים קפה, ויש יהודים שאכפת להם מהבריאות, והם שגים אותם. לא, אני סתם לא אוהב קפה, מעולם לא שתיתי קפה. אבל יש יהודים שאומרים לך, קפה זה רוצח. והתחלף הקפה בצ'יקו, זה משקת גנים. אז הצ'יקו, אתה לא מכיר את זה? אתה לא משתמשים בזה?
כן, אני הייתי פעם נותן לילדים שלי את הצ'יקו. כבר שנים לא הכנסתי אותו, אבל צ'קטיים.
טוב, אני רואה שאתם תודעת הבריאות אצלכם לא מפותחת. צריכים פה לעשות קורס בריאות. אז הצ'יקו, כל שנה, תמיד אומרים שהוא, זה משקת גנים בדיוק, יש לו משקת גנים. אז אמר לי איזה חבר שהוא מתעסק בזה שהפורמולה, זה במשוויץ, הפורמולה השתנתה השנה ויש בו 100% עולש.
מה זה עולש?
עולש זה לא דגן, זה קטנית. וגם עכשיו, גם הצ'יקו עוד עכשיו היה 80% עולש, 20% חיטה. עכשיו זה 100% עולש, יש בזה עקבות, שאריות של חיטה, צריך למכור אותו. נפקא מינה שאפשר למכור אותו. כל שנה בדרך כלל את הצ'יקו לא היו מוכרים. מי שמקפיד לא למכור, חמץ גמור. זה היה חמץ גמור. השנה זה לא חמץ גמור. הצ'יקו, נחכה מן שאפשר למכור אותו. זה מדהים, בעולם התעשייתי, זה פשוט מדהים איך שהדברים משתנים. אם אתה לא עוקב, וזאת הבעיה היום של מערכות הקשרות, הן לא יכולות לחיות בעבר. מערכת הקשרות צריכה להיות הכי מתקדמת, והכי מפותחת בעולם. כל דבר, כל מרכיב הכי קטן, אתה צריך להיות בעיני, כמו שהדגים לנו דניאל אלמליח ו... באותם מוצאי שבתות, שראה את זה באופן הכי מצוין, שהיום כל כך העולם פותח, ושם המשחק הוא לייצר המון, להרוויח המון, ולמצוא חן בעיני הצרכן, וכל מרכיב הוא אפשרי. מדהים, פשוט מדהים. טוב, אז בואו נמשיך בעניין הזה, לגבי כל התגלגלנו מהבדיקה, בואו נמשיך, אני רוצה להסתכל פה, ויש המון 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 חובות, וכל מיני סיכומים על הנושאים האלה, רוצה לראות איך מרן השולחן ערוך מסכם את העניין של ערב פסח שחל להיות בשבת בזנף קמיני. אם אתה רוצה לעשות דברים אחרים תעשה, אבל תראה שזה מה שמרן אמר. י"ד שחל להיות בשבת, בודקים לב י"ג. אז זה שבודקים לב י"ג, אני אומר, יש בזה חידוש. מה החידוש? שבשנה הזאת מברכים על הבדיקה בלב י"ג. אגב, יש איזה נפקא מינה שיש אנשים שעושים כל שנה מכירת י"ג. למה עושים את זה? אנשים, זוגות צעירים, שנוסעים בליל הסדר ולא רוצים לבדוק חמץ. אז למכור את הבית, לא ברור שזה יעזור להם. יש מחלוקת בזה, מדוע לא ברור? כיוון שהמחירה בכל שנה חלה ב-י"ד, בסוף זמן איסור חמץ, ב-י"ד. עכשיו, באור ל-14, הבית היה עדיין שלו. יש מחור גדולה בפוסקים, האם אדם שמוכר את הבית שלו, לא היום, אלא מחר, אבל עכשיו זה עדיין שלו, אני צריך לבדוק, לא צריך לבדוק, מחיקו בזה החתום סופר, זה חיי אדם. מחלוק גדולה מאוד. מה עושים אנשים שרוצים בכל זאת לא לבדוק חמץ? הם מוכרים את החמץ לגוי יום קודם, זה נקרא מחירת י"ג. יש בזה במועצה הדתית וכל הבדצים, עושים את זה מחירת י"ג. כלומר, אתה בעצם, זה מדבר על אדם אבל שיוצא מהבית. אדם שנוסע להורים יומיים, שלושה והלאה לפני הפסח, הוא מוכר את החמץ כבר בי"ג, ואז הוא סוגר את הבית ולא בודק את החמץ בבית.
אדם יש לו מסגריה למשל. התקלתי עם אדם כזה. אדם יש לו מסגריה, עובדים אצלו ארגויים.
גם זה טוב.
בפסח הוא סגור.
מצוין.
השאלה הוא, נכון, מה אומר, אני סגר את המפעל, אני צריך לבדוק או לא צריך לבדוק?
נכון.
לא בית.
לכאורה, אתה צודק, לכאורה. אם הוא לא יעשה מחד לגים, הוא צריך לבדוק. אדם כזה, יש בזה...
הוא אומר, אני מפקיר את הכל, ועושה מחירת חמץ.
לא יעזור לו, לכאורה. חלה עליו תקנה בדיקת חמץ. אחרי מה שצריך לעשות אדם כזה, זה לעשות מחירת י"ג. וזה לא קשה, הולכים למועצה דתית, ועושים מחירת י"ג. גם, זה כדאי ככה. עכשיו, לגבי השנה הזאת, אז אמר לי מישהו...
מחירת י"ג זה מה שהרבנות מוכרת בי"ג.
נכון.
לא שהוא עשה את
זה. שני חוזים עם שני
חוזים. ברור, ברור, זה תופס
אחר. הרבנות עושה גם י"ג?
כן, כן. כן, זה תופס אחר לגמרי, זה לא אותו תופס. אז הוא עושה מחירת י"ג. עכשיו, השנה, בעצם כל מחירת החמץ היא בי"ג.
אבל זה לא יעזור.
זה לא יעזור. השנה זה לא יעזור, מדוע? כי בכל שנה, התקנה, כלומר החובה של בדיקת חמץ, היא חלה באור ל-14. ברגע שהבית לא שלך באור ל-14, הפקעת את עצמך בבדיקת חמץ, אין בזה בעיה, אם אשר הפיקלים הזה דוגמה. מדובר באדם שבודק חמץ, אבל יש לו בית מלון. והבית מלון סגור פסח, טוב, היום בית מלון סגור.
יש לו פיצריה, יש לו פיצריה.
לא, יש לו פיצריה. פיצריה פה בהר חומה. נגיד, עכשיו, מה הבן אדם צריך לבדוק את הפיצריה? תצא להנשמה. מה זה לבדוק את הפיצריה? אז הוא מוכר את הפיצריה הזאת מחירת י"ג, והכל בסדר. אז אגב, אם הוא עושה בדיקת חמץ במקום אחר, חובת בדיקת חמץ זה לא לבדוק את הכל, הרי אנחנו גם הרי לא בודקים את הכל, לבדוק את מה שאנחנו צריכים, חלק אפשר למכור לגוי, אבל יש חובה לבדוק חמץ. אנחנו מדברים על אדם שליחה שלא עושה בכלל בדיקת חמץ.
לא, בבית שלו הוא עושה...
לא, מדובר על זוג צעיר שנוסע. ואין להם כוח עכשיו לבדוק את הבית, והאישה הצעירה, והיא לא יכולה עכשיו, והיא בהיריון, והיא לא יכולה עכשיו להתחיל לנקות את הבית. עושים אחד בדיקים. השנה זה לא יעזור. מדוע זה לא יעזור השנה? כיוון שהשנה חובת הבדיקה היא בליל י"ג. זו ספרה פשוטה. כלומר, כיוון שאי אפשר... זה לא נכון להגיד שיש חובת בדיקה באור ל-14 השנה, י"ג זה, לא יודע, תשלומים או משהו כזה. אי אפשר לבדוק באור ל-14, כיוון שזה יוצא שבת. ולכן חובת הבדיקה היא באור י"ג. מאותה סיבה שמברכים, באור י"ג, לא כמו כל שנה שלא מברכים, מאותה סיבה שמברכים, יוצא שהזמן הקובע הוא באור י"ג. ולכן, זוג צעיר שרוצים לא לבדוק את הבית, צריכים לעשות השנה מחירת י"ב, ועושים. המועצה הדתית עושה, מחירת י"ב, כלומר ללכת ולמכור את החמץ שיחול קודם, ואז הם צריכים כמובן לצאת, לנסוע מהבית ביום חמישי. ביום חמישי, אם הם רוצים לא לבדוק, צריכים לנסוע מהבית ביום חמישי, לסגור, ואז בזמן של בדיקת חמץ, זה באור ל-13 השנה הזאת, החמץ של הגוי. תראו איך המשנה ברורה אומר, ככה הוא הבין את השכן אורך, וזה פשוט שכך צריך להבין, בודקי לילד ג', אומר המשנה ברורה, וצריך סעיף קטן א', צריך לברך על הבדיקה. וגם לבטל, כמו בשער שני בליל ד', כלומר, מה שהשכן אורך אמר, בודקים בליל ג', כוונתו, בודקים, מקיימים את מצוות הבדיקה בליל ג', לא כמו בכל שנה, שבכל שנה, אם אתה תבדוק בליל ג', אתה יכול לבדוק, אבל אתה מפספס את הברכה, כי אתה לא, לפי חלק מהשתות, אתה לא מקיים את מצוות הבדיקה. כן, בודקים בליל ג', ומבארים הכל לפני השבת, ומשיירים מזון שתי סודות לצורך השבת. טוב, איך אתם מבינים את לשון השכן אורך שכתוב? ומשיירים. מה כאלה משיירים מזון שתי סעוד? משיירים הרבה, משיירים מזון של ליל הסדר, ומשיירים עוד הרבה דברים.
מזון חמץ.
אז השכן אורך מתכוון לומר, משיירים מזון שתי סעודות חמץ לצורך השבת. אז פה יש בעצם שאלה. כלומר, למה מרן השולחן ערוך מכריח אותנו לאכול חמץ בשבת הזאת? פה כתוב מפורש ששתי סעודות עושים בחמץ.
ומה יעשה? צריך לאכול
לחם. נכון. אוכל מצה עשיר?
למה המרן לא הזכיר את האפשרות לקבוע סעודה על מצה עשירה? באמת, סליחה, בוא נקרא עוד שורה אחת, זה חשוב באמת.
הרב יכול לאכול כמות של
מצה עשירה. כן, אתה צודק, שנייה, רק רגע. הוא משארים מזון שתי שדות צורך שבת, וסדה שלישית זמנה אחר המנחה, ואז אני יכול לעשותה לו מצה לא חמץ, אלא מצה עשירה. אז מרן אומר, לעשות סדה שלישית מצה עשירה. האם מרן התכוון לקבוע סעודה על מצה עשירה?
בשלישית?
כן.
220 גרם.
כן, האם הוא התכוון לקבוע, יש הוכחה שלו, מדוע? כי אם אני מתכוון לקבוע סעודה על מצה עשירה, אז הוא אומר גם בשתי שדות ראשונות. זאת אומרת, מבואר בשכן ערוך, מה שהרפיקה לי מקודם, זה מדובטק בשכן ערוך. הוא לא מתכוון שאנחנו נקבע סדה על מצה עשירה, יש נוכל מזונות. זאת אומרת, כאן רואים שדעת מרני שבעצם עיקר הדין, כל שבת אפשר לקבוע לעשות על מזונות.
סעודה שלישית.
סעודה שלישית, מעיקר הדין. מרן כותב לעשות על לחם. אז זה בגלל שהוא חשש שתת הראשונים שהוא משצריך לחם.
אולי אין ברירה.
בסדר, אין ברירה, אתה לא מקיים. הוא צריך לחייב אותך לקבוע
סעודה. מקום שאי אפשר, אפילו אפשר על תמרות או על ירקות.
אבל פה אפשר, הוא מחייב אותך לקבוע סעודה על מצה עשירה. יש אפשרות. אם תקבע סעודה על מצה עשירה, תצא.
כל אחד יכול לאכול 220 גרם.
אבל למה הוא לא כתב? תקבע סעודה. אתה לא יכול, לא יכול לחזור. כמו ששם הוא כתב, במקום שאי אפשר, אז גם פה שכתב במקום שאי אפשר. אז אתה רואה שהתורך, מרן לא יתרח אפילו את מי שיכול לקבוע סעודה על מצה עשירה. זה חידוש. ומכאן זה מלמד בעצם שעיקר הדין, בסדה שלישית.
הרב מכשיר את הפפושדו למיניהם, כי יש מחלוקת.
הרב פיקלי, אתה...
רגע, במה כן, לא אמר.
כן, כן, אין שום מהפפושדו, זה מצוין. אבל מי שאוכל רק מצה שמורה, אז הקמח של זה של הפפושדו הוא קמח לא מצה שמורה. זה הבעיה היחידה, זה לא בעיה. זה מצד פפושדו, מצד המצה העשירה שלהם זה גלט, אבל מצד המרכיבים זה בקשרות רגילה. זאת אומרת, הבעיה היא לא המצה העשירה, הבעיה המרכיבים, זה קשרות רגילה. הרב עמר עשה על זה מחקר נפלא. יש לו ספר, אמא שלו נפטרה לפני, עכשיו, תוך כדי שהוא הרב ראשי, לא בא עכשיו, שלוש ארבע שנים, ולפני שנתיים הוציא ספר לעילוי נשמתה בנושא כשרות. קיבץ כל מיני מאמרים שלו בנושא כשרות, יש לו מאמר ארוך מאוד, עשרות עמודים על הנושא של מצה עשירה, מסע ומתן שהוא דן בזה עם הרב מרדכי אליהו שעשה, ובאמת הוא עשה מחקר, הוא הביא מחקר מציאותי, הוא הביא כל מיני מהנדסי מזון, ודן באמת בשאלה אם החומרים האלה מטפיחים או לא מטפיחים וזה, ועשו כל מיני ניסיונות, אם זה לא מצליח להטפיח. אפילו אם ישו את זה, הרי מרן כותב שמצא אפילו טפח הקשרה. נכון? זאת אומרת, לטפוח טפח זה לא נקרא לטפוח.
לא לטפוח, כברה שהוא מרחן גובה ולכתחילה, לא שהיא טפחה טפח.
בסדר, אני אומר, מצא שמגיע לטפח זה בסדר. אז אם אתה לוקח דבר שלעולם לא יגיע, אפילו הוא אומר שהמקסימום שזה מגיע, זה המקסימום, זה לאובי של הפפושדו. זה לא יכול לתפוח יותר מזה. זאת אומרת, האנזים הזה, החומר, שקוראים לו חומר מטפיח, אני חושב שהם נורא מפחיד, חומר מטפיח, הוא לא מטפיח בעצם, זה רק במקום שהפפושדו יהיה כזה, אז הוא כזה. אז, וגם הוא בדק את המרכיבים שם, אין בהם שום דבר שם. עשה עבודה יסודית ב...
אז עם יין עושים את זה, לא עם מים? זאת אומרת, לא יין בעייתי?
יש עוד סוגיה, יש עוד סוגיה. אבל זה סוגיה ישנה. שעושים את זה עם יין, שבעיין מורבים מים.
בדיוק.
שולחן ערוך מפורש, שאם היין והמים הם תססו ביחד, אין בזה בעיה. יש אחרונים שמחרים בזה. הבירור הלכה עצמם מביא מחלוקת בנושא הזה. האם מי פירות זה דווקא מי פירות טהורים? יש שלושה מצבים. מי פירות טהורים, שזה ודאי מותר, חוץ מאשר אשכנזים. מי פירות מעורבים במים, שזה זה אסור, אבל יש מצב נוסף של מי פירות מעורבים במים ותססו ביחד, ושברו איזה תהליך ביחד, כמו שעשו את זה בשלבים הראשונים של היצירה הזאת. וגם בזה יש מחלוקת, הרוב מתירים, אבל דקדוק לשון השולחן ערוך שם מותר. בסימן תף סמך א', זה מה שאין במצה עשירה. אז כל זה אומרים, זה לפי מרן, אשכנזים ודאי שלהם בעיה לאכול את המצה עשירה, חוץ מאשר אדם זקן או חולה, משל דעת חק מכן. אין שום בעיה. הוודאי שאני יכול.
לא, עם אשכנזים, בשביל אשכנזים. אם שהוא חולי לאכול...
נכון, כן.
זה לא חמץ.
אצלנו הילדים, כשאני מרשה להם לאכול מצה עשירה, אתה בא פושד אוכל?
בפסח.
כן. אם...
כמשנה.
גם גם לפני. בואו נחזור פה לעניין, רבותיי. מרן, מדוקדק מדבריו שמרן לא יטריח אותנו לקבוע סעודה. תראו, הרי מה קורה היום עם בעלי בתים? כל אחד קורא את מה שכתוב בעלון הזה של שבת, ומה שכתוב בעלון הזה של שבת, מה שכתוב בזה של... אנחנו תקראו את כל זה, אבל עכשיו תראו מה שכתוב מרן, ככה יהודי צריך להיות. בעצם, הרי...
גם לא...
מה?
לא אלון הזה, אלון הזה, אלון הזה. תפוס אלון ולך לכפיו, לא תמצא את הכולות פה, כולות פה ותרוץ.
אי אפשר להתרכז.
או תלך לרעון אחד.
לא, אי אפשר להתרכז באלון אחד. אלון במהותו...
יש עניין לא להתרכז בהם בכלל.
אלון במהותו זה מצב שלוקח אותך בלתי מרוכז. אז אתה חייב לרפרף בכל האלונים ביחד. אז, אבל בואו נחזור לעניין, דקדוק דעת מרן, ממש פה מפורש, אני חושב, שמרן אומר, תעשה סעודה שלישית מצה עשירה, ואתה לא צריך לקבוע סעודה, מדוע? כי אם מרן היה מצפה שאנחנו נקבע סעודה על מצה עשירה, לדבריך המוציא, אז הוא יכול להגיד את זה לכל השבת. אז כל השבת, אז אל תשאיר בכלל חמץ, כל השבת, מה ההבדל לסעודה ראשונה ושנייה לבין סעודה שלישית? יוצא שמרן, כלומר דעת השולחן ערוך היא, שסעודה שלישית עושים במצה עשירה, בלי לקבוע סעודה. זה מלמד דבר חשוב מאוד, שהשולחן ערוך סובר, שמעיקר הדין, סעודה שלישית היא במזונות. ולכן לא צריך להתעצבן כשאתה רואה בעלי בתים שבסעודה שלישית הם שותים תה ועוגה כל שנה, כל השנה, לא צריך להתרגז אליהם. אתה יודע, שלכתחילה עדיף לאכול לחם, אבל לא צריך להתרגז על האנשים הללו, כי אפילו השולחן ערוך שיכל לפחות יגיד שמידת חסידות לקבוע סעודה על מצה עשירה, לא אמר. שמידת חסידות לקבוע סעודה על מצה עשירה.
אולי הסיבה שהוא לא אומר דווקא לאכול מנה בגלל שלא יגיע השבע ל...
לא, כי כל זה לפני שעה עשירית. כל זה צריך לעשות את הקודם של העשירית, כלומר זה בזמן שמותר לאכול לפני פסח.
שהעשירית אפשר לאכול לסעודה רצינית?
סעודה מיוחדת אסור לעשות.
טוב.
אתה רוצה להעמיד את הסעודה הזאת, שלא לקבוע סעודה רצינית, שעה עשירית זה עדיין משמעותי.
טוב, אולי יכול
להיות. בדיה אני מבין שלא מסכים לכבודו בעניין הזה.
של מה?
שאפשר לעשות סעודה שלישית במזונות כתחילה.
אני לא אמרתי שאפשר כתחילה. בשבת הזאת?
לא.
בשבת הזאת כן.
לא, בכלל.
הוא אומר על הלימוד שאנחנו עושים מפה ליום.
אני לא אמרתי את התחילה. אני אמרתי שכנראה מעיקר הדין, זו דעת מרן. והוא חש. אני חושב עדיין, יש לך מה שאומר, אם היה חיוב לעשות סעודה שלישית על המוציא, אז לא הייתה נפתור את זה.
אבל במציאות שקיימת, הוא
רואה. אני לא אמרתי שלא. השאלה אם זה עיקר הדין, או שזה לחוש לדעת מי שאומר לעשות הלחם. מהו עיקר הדין? אם עיקר הדין לדעת מרן היה לאכול לחם, זו השלישית. אז הוא היה אומר לגבוס את המצא השירה, הפסח לא פותר אותך מהדבר הזה.
אתה מגיע למציאות שבעייתי לעשות סעודה, אז במקרה...
מה בעייתי? אבל מותר. לפני שנה עשירית מותר לעשות סעודה.
גם ביום פסח, יום ערב פסח רגיל?
לא, רק אחרי שעשירית לעשות. בואו נפתח את ה... הכל כתוב, לא, זה בהמשך, זה בתף עין... כן. סימן תף עין א'.
גם אם מנהג
אבותיו
היה לאכול לחם?
אני לא אמרתי, זה כשמנהג אבותיו, תאכל עם לחם, תהיה בריא, אני רק אומר, מה חייבים?
אדם שהיה מנהג אבותיו לאכול לחם, הוא רוצה לאכול מזונות,
זה
גם שלישי.
אז אני אומר, כן, אפשר, אני רק אומר, לא, כל שבת.
כל השבת.
זה כמו מרן. מרן אומר לאכול לחם מזונות שלישי, יש חודם מפורש. רק אני אומר שאם הוא היה אומר לאכול את הלחם מעיקר הדין, כי הוא חושב שזה הדין, הוא לא יכול להקל פה.
שם הוא
יקל, לוי
דעות
אז מה שמה
שאלה הכל? הוא הביא אותם לשעת הדחק, בדיוק לפה.
אז זאת אומרת, שעת הדחק, סובר כמו אותם. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה כדי שכן מצא את תאבון. סעיף ב', קודם שעה עשירית, סליחה, אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה.
עד העשירית אפשר.
כן. טוב, אז אם כן, סעודה שלישית אוכלים מצה עשירה כזית. רגע, מר בראון, זה לא לאשכנזים. אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה, גם לא בערב פסח. עוד מעט נגיע לאשכנזים. אבל השאלה היא, למה, אז באמת למה מרן לפי זה לא הציע לנו להשאיר מצה עשירה ולקבוע עליה סעודה ולאכול שתי סעודות במצה עשירה? כלומר, לעשות הלחם הזה, כן, מצה עשירה רגילה, שניים שבע פושדו, סעודה זה מוציא לכם לארץ. שני פפושדו, אחר כך לטחון פפושדו במשך השבת. למה הוא לא הציע לנו את הדבר הזה?
כבוד השבת.
בוא נשאל עוד שאלה. למה הוא לא הציע לנו, הרי מה הבעיה? אם הבנים שמחה אבל לא בשנה זו, כי יש לה נרבים. היא רואה את כל החמץ מסתובב בבית אחרי שגרמה לנקות לפסח, היא לא יודעת מה לעשות. אז למה אנחנו לא נפעס את נשותנו ונעשה משהו שלא נצטרך לאכול, לא נצטרך לאכול חמץ? מה יש? טוב, אפשר להגיד שאני מתחבט בדבר הזה. האם באמת אדם שקובע סטל מצה עשירה, האם הוא יכול, האם הוא יוצא לכתחילה בברכת המוציא על שתי לחם? האם זה נקרא שתי לחם? אני מנסה את הרס הקושי. למה מרן לא נותן לנו אופציה
לעשות סודות הדבר ושני סודות קודמות?
כן, אני מתחבט בדבר הזה. זה ברור שאם אתה הולך לקבוע סעודה על מצה עשירה, אתה מברך המוציא, זה ברור. אבל השאלה, האם יוצאים בזה ידי חובה? האם זה דומה למן? שני הלחם הם זכר למן. האם באמת אדם שלוקח שני פפושדו, האם הוא יוצא ידי חובה בדבר של, 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 של שני הלחם בסעודות? או שאין הבדל בין פפושדו אחד למאה פפושדו? זאת אומרת, זה לא שני לחם, זה שני ביסקוויטים. מה אתה אומר, רב פיקלי? לא ראיתי שדנו בשלטות, אבל אני מסתבר לי שאם שני הלחם זה זכר למן, אם זה הנושא של שני הלחם זה זכר למן, אז המן זה לא דבר שצריך לבוא ממנו כדי שהוא קביע צעודה בשביל ליצור את החשיבות שלו. יש, זה סיבוך, דבר שקובעים עליו סעודה, האם יש לו לגמרי דיני פת או אין לו דיני פת. זה תמיד סיבוך. למשל, לגבי בישולי נוכרים, כתוב שדינו כפת גוי. הדבר שקובעים עליו סעודה, הוא לא כמו בישולי גויים, אלא כמו פת. שאפילו אם הגוי בישל במקום שאין פת ישראל מצויה, ויש יותר הקלות. כי עצם זה שקובעים עליו סעודה, זה עושה אותו חשוב. אבל אני לא בטוח שפה זה אותו דבר, כי פה זה זכר למן. והמן, זה הלחם הכי משובח שיש לאדם. אז אני לא יודע, זה נקרא זכר למן, שאתה לוקח שתי עוגיות, עושה אליה מוציא. אני הייתי אומר שזאת הסיבה שלא הוזכר העניין הזה להשאיר את החמץ. אבל יש שאלה נוספת, למה לא לעשות מה שהרב עובדיה יוסף?
תיגון.
הרב עובדיה יוסף הרי מציע עצה אחרת. הרב עובדיה יוסף מציע ש...
בתי מלון מציע את זה.
נכון, לבתי מלון, למרות שבמציאות לבית מלון זה לא הולך, אני חושב. זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף מציע לתגן את המצה. יש עוד, גם הרב ז'ולטי כתב את זה, מציע לתגן את המצה. זה, כל ההצעה הבאה לבית מלון, באמת אתה חושב, הרי צריך שיהיה לחם שלם. באמת זה מעשי שבית מלון יתגן הרבה מצות וכולם יישארו שלמות ויחלקו לך. זה נראה לי, הצעה לבתי המלון היא לא שייכת. האמת היא בוא נשאל שאלה יותר גרועה. הרי למה אנחנו עושים את כל הבלגן הזה עם החמץ? כי אסור לאכול מצה בערב פסח, אבל בלילה מותר. אז למה לא לאכול בלילה מצות? למה מרן אומר לאכול מזון שתי סעודות? בלילה אפשר לאכול מצות בלי טיגון. למה השולחן ערוך לא הזכיר את הדבר הזה?
הרב מבין שערב פסח הכוונה מבוקר.
זה לא אני מבין, זה כתוב השולחן ערוך.
אבל יש גם מנהגים שונים. יש אשכנזים שנוהגים כבר מראש חודש.
יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אומר הרב פיקלי, ואני מאוד מקבל את הדבר הזה, שהשולחן ערוך פה אפשר לאכול מצה, אבל אנשים נוהג, יש מנהג לא לאכול מצה. חלק מהאשכנזים נוהגים בראש חודש, והרבה חסידים באשכנזים, וגם הרבה קהילות ספרדיות נוהגים מפורים לא לאכול מצה. למה מפורים לא לאכול מצה? זה ברור, כי 30 יום לפני הפסח דורשים לאכול פסח, אז חלק מהדרישה זה לא לאכול את המצה, זה מנהג, והשולחן ערוך השאיר מקום למנהג הזה. אבל אם ככה, אם זה מנהג, מנהג, כשאין לך ברירה, אתה לא נוהג את המנהג. אבל צמח אומר שאלה עצומה, ובעצם פה אני, יש לי קושה לרב עובדיה יוסף, אני לא יודע לתרץ אותה. לכאורה הברכה של המצה לדעת, לפי מנהג האשכנזים כל המצה מברכים, כל השנה מברכים עליה מוציא, אין בעיה. אבל לפי מנהג הספרדים מברכים על מצה מזונות. המצה בליל פסח לכאורה זה מזונות.
זה אוכל היחידי שיש לך.
שלוש מצות, זה קורה.
זה לא נכון, זה אוכל היחידי. תשאיר חמץ.
כשאישרת חמץ.
מה זה אישרת? אתה מביא את עצמך?
אתה אומר, יש לך אפשרות כזאת, אז אל תגיד לי שזה מה שנקרא.
אם הם הולכים על פי רוב העולם, הם הולכים על פי הבן אדם. השאלה,
בדיוק.
השאלה, רגע.
אם הולכים על פי הבן אדם, אז זה שום קושי.
אז אני שואל שאלה, אתה נתקעת בבית מלון. באמצע השנה, בחנוכה, כל מה שיש לך זה, הוא מיסה למצות, לקח חלת מצה אחת. יש לך מצות ואתה בחנוכה, אתה תברך את המצה המוציא? פתאום אתם שקטים כולכם.
לא יודעים, לצערנו.
ודאי שלא, מה זה שייך? במציאות זה ללכם, מה זה קשור אליך? אתה נתקעת עכשיו, אתה יודע מה? נתקעת עם עוגת שמרים. למה מצות? אתה נתקעת עם עוגת שמרים, אתה הגעת לבית מלון וכל מה שיש לך זה עוגת שמרים. אתה מברך על המוציא וכל כזית? לא. אז מצה זה עוגת שמרים? למנהג הספרדים. ואני שואל, לכן אני תמה. אני לא מבין את התשפה לרב עובדיה יוסף. הרב, אין לי...
הרב, לא בא אנשים אוכלים 2.5 מצות?
רגע, הרב פיקה לשנייה על קביעות סעודה, רק רגע. רגע, שנייה, אני אתרחז על קביעות סעודה, רק רגע. אני באמת...
רגע, רגע, לפני כן, הוגש שמרים הייתי אוכל כמות, הייתי מברך המוציא?
אתה עובד לנושא של קביעות סעודה.
אז אומר זה...
רגע, זה סוגי אחרת. קודם כל, השאלה היא, מה קורה אם אכלת מצה אחת בלבד? מצה אחת בערב פסח, זה לכאורה מזונות. ולכן אני, לאשכנזים זה טוב. אשכנזים זה טוב.
בערב פסח
לא אוכלים. לא, אנחנו מדברים על הסעודה של הלילה, עוד רגע על הסעודה של היום. סעודת הלילה לכאורה, השולחן ערוך, מה שהרב פיקלי אמר זה נכון לדעתי, מה שהשולחן ערוך לא הציע לנו לעשות סעודת הלילה במצה, זה בגלל שהוא נתן מקום למנהג שיש כאלה שלא אוכלים מצות. אבל למה הוא לא הציע לנו... אבל יש עוד סיבה שאולי זה לא מה שאומרים לצעות דיבור השונוך, אבל היא נכונה, שלדעת הספרדים זה מזונות. ולכן אני
הרב, זה לא ברור, בתקופת שולחן ערוך זה היה פיתות, זה לא היה מזונות.
מה, אז בכל השולחן ערוך זה המוציא?
כל המצות האלה של היום שמבישות זה באשכנז היה ככה, גם בתקופת הגמרא שיש לו לחם, הוא לא יודע להבדיל בין לחם כשהיו אופים בפסח עצמו לבין מצה. אז ילד שלומד היום הוא לא מבין בכלל מה הגמרא מדברת.
לא, אתה צודק מה שאתה אומר, ולכן אני אמרתי...
השולחן ערוך היה אוכל פיתות.
אתה צודק, ולכן אני אומר שהשולחן ערוך הסיבה היא מה שאתה אמרת, בגלל המנהג. אבל עכשיו אני אומר, לדידן יש עוד בעיה, עוד סוגה, ורעי מזונות. עכשיו אתם אומרים, למה לא יקבעו סעודה? רבותיי, מה זה לקבוע סעודה? לקבוע סעודה צריך לאכול 8 זיתים. לדעת, עכשיו, יש, כמה זה זית במצה? יש בזה המון מחלוקות. אבל דעת הרב עובדיה יוסף, וגם הרב מרדכי אליהו, שזית זה מצה אחת.
של מכונה.
של מכונה.
שכאלה אומרים ש-20 גרם.
אז שני שליש מצה.
כן.
שליש.
אחי, מה?
שמעתי גם שליש.
כן, אבל, רגע, אבל שליש...
זה בשיעור ביום ראשון.
אני אדבר על זה, אבל... הכי פחות, לעניות דעתי, הכי פחות, אם אתה רוצה לצאת לחובת ברכת המזון, שהיא דאורייתא, אבל כן את המצוות דאורייתא של ברכת המזון, זה קרוב קצת יותר משני שליש מצה. אז קביעות סעודה, זה, מה אני אגיד לכם? 3 מצות במקרה, 4 מצות, לפי הרב עובדיה זה בכלל 8 מצות. כי הוא אומר שכל מצה זה זית.
מישהו שיכול לראש.
הוא אומר שמצה זה זית. מה אני אעשה? הרב עובדיה אומר שמצה זה זית.
יש אנשים שאומרים קופסת גפרורים זה כזית. הנפח של קופסת גפרורים זה כזית.
הסתבכת. אם הנפח של קופסת גפרורים זה כזית, במצה זה יוצא הרבה. בגלל שהמצה, הנפח שלו הוא דמיוני בגלל הבועות.
אז זהו, השבועות זה שוב נכנס למחלוקת.
בסדר, לפי קופסת גפרורים זה בערך חצי מצה. אם אתה מודד את זה ב...
עם הבור,
בלי הבור.
אם היית מודד עם הבור...
אף אחד לא מודד עם הבור. לא מודד עם הבור. בקיצור, גם אם הגעת לחצי מצה הזית, נגיד, וזה כולה, עדיין אתה צריך לאכול 4 מצות. כי זה 4 ביצים. מי יקבע סעודה על 4 מצות?
אני שמעתי שיטה של שליש מצה.
שליש. אז עדיין, אם הגעת לשליש, אתה צריך לאכול כמעט 3 מצות. מה שאומר אותו? זה לא פרקטי, השתוכת לך 3 מצות?
הרב, 3 מצות, תלוי, יש מי שמרטיב את המצות, יכול לאכול בקלות.
זה לא פרקטי הדבר הזה, נגיד
ילד.
כן, להגיד לנערים ולנערות ולנשים ולנשים בוגרים לאכול 3 מצות. אנחנו בקלות, אני אוכל 3 מצות, זה סיוט, זה עינוי.
יבש, הרב קטן על יבש?
אני אוכל שרויה.
לא, השאלה כשהרב מתכוון 3 קשות. אם אני קצת מרטיב את זה,
טוב, בקיצור, מי שרוצה לאכול
3 מצות זה שום דבר.
אבל הרב פיקלי, גם 3 מצות זה כולה, אתה רוצה להחמיר. אם אתה רוצה להחמיר את השכחה, פיתה ותפסיק עם כל הבעיות. זה מה שאני אומר. לספרדים, אני כרגע לא מוצא עצה לדבר הזה. לסעודה של הלילה. אני, רבותיי, אני... היה פה סיפור בשכונה שהיה...
אנחנו אוכל לחם, לא בשבת הזאת.
אני כן.
נו, אז מה השאלה?
אני רק עכשיו דן כתלמיד לפני רבו בקרקע, לפני הרב עובדיה יוסף, בעצה שהוא מציע לאכול מצות בלילה.
מתוגן. מציע
את זה בבתי מלון, לא בבתי.
לא, גם בבית, אומר שזה עצה טובה. אומר שזה עצה טובה. הרב עובדיה, בתשובה בחדרה, זאת עצה טובה. עכשיו תראו, אני, אל תתבלבלו. אני חסיד של הרב עובדיה. היה מעשה פה בשכונה שהיה איזה יהודי אחד מבוגר, תמיד חכם, מבוגר, שדיבר איזה מילה לא במקום על הרב עובדיה. תוך דקה באו אליי השסניקים של השכונה, אמרו, אנחנו יודעים שאתה מהמעריצים של הרב עובדיה, אנחנו מוסרים לך את המידע, אנחנו בטוחים שאתה תטפל בזה. אמרתי להם, טוב עשיתם, כי אני באמת מהמעריצים של הרב עובדיה, אבל אל תתבלבלו, אני לא האיש שיחלוק על הרב עובדיה, חס ושלום. אבל אני שואל שאלה, בתור שאלה, לא בתור איזה... אני שואל שאלה, כי אני לא מבין, הרב עובדיה אומר, עצה טובה, יש לו תשובה על זה בחוות דעת. עצה טובה בשבת זאת, לעשות את הסעודות בחמץ. עכשיו, איך הוא מציע לעשות את הסעודות בחמץ? במצה, סליחה. עכשיו, איך הוא מציע לעשות את הסעודות במצה? הוא, הרי הנקודה העיקרית היא, אנשים יהודים לא בנויים לקום מוקדם.
לא, מי שלא יקום מוקדם.
זאת אומרת, מי שאוכל שתי סעודות בחמץ, רפיקה לי שנייה, רגע. רפיקה לי. במנייני הנץ, אתה רואה, בשנת הר חומה, בשבת, יש מניין אחד של נץ.
בשבת הזאת,
אחת לכמה שנים. אז תשמע רגע. עכשיו, הרב עובדיה רוצה לחסוך את הדבר הזה לאנשים. זה חוסך את הדבר הזה. הוא אומר להם, תאכלו מצה מבושלת, לא בלילה, בלילה תאכלו מצה רגילה. וביום, תאכלו מצה מבושלת, כי במצה מבושלת, אין את האיסור של אכילת מצה בליל פסח, בערב פסח, תאכלו מצה מבושלת, ואז אם תאכלו מצה מבושלת, תאכלו לקום בזמן, הכל כרגיל.
שנים לא עשיתי.
אתה נון קונפורמיסט, זה בעיה איתך להגיד לך דברים לא בקר. אתה מיד יוצא מהקר. אז הוא אומר להם, תאכלו מצה מבושלת או מטוגנת, ולהרי למדנו את ההלכות הללו, שמצה מבושלת נשאר המוציא. ותהנו מהחיים, תקומו כמו כל שבת בשמונה, כלומר, המניין התחיל בשמונה, אני מגיע ברבע לתשע, תמשיכו כמו כל שבת.
תגמרו שלוש שעות כמו המרוקאים.
כן, תגמרו את התפילה ברבע לאחד עשרה, תלכו הביתה, תאכלו סעודה רגילה והכל יהיה בסדר. עכשיו, אני אומר ש... אז בשלמה לגבי סעודת הבוקר, אני מבין מה שהוא אומר, למה? בסעודת הבוקר, אם אתה עושה אותה אחרי הזמן שאסור לאכול חמץ,
אין עוררה.
מה?
אז זה מה שיש.
אז זה הלחם שלך. כן? אז זה הלחם שלך. אז אני מבין. לא, צריך לעשות את זה אחרי, לכולי עלמה, אחרי הזמן שהוא...
אחרי רביעית, שעה רביעית.
אחרי שעה רביעית, כן. אז זה הלחם שלך. אז אני מבין למה אתה מברך המוציא את זה. אבל לגבי הסעודה של הלילה אני לא מבין. זאת אומרת, אני לא יודע אם אנשים ירצו לעשות העצה של הרב עובדיה, שהם יצטרכו להשאיר פיתות ללילה, ומצה מושלת לבוקר, כל... מה? עכשיו, עדיין יש מקום לומר שייתכן שהמנהג שלא לאכול מצות, כולל גם לא לאכול מצות מבושלות. ופה המשנה ברורה מביא את זה למטה, כן, מזמן עכשיו להתעכב.
רק שאלה לגבי המשקל. אם אני מתגן עד עכשיו, אז המשקל שנקבע ללחם, לקביעת סעודה, זה כולל הביצה? כולל התיקון?
ודאי שלא.
עדיין, זה משאר
נטו... כי אתה תיקנת את זה אחרי שהיה לחם. אם כל הדיון, למדנו את זה פעם, כל הדיון, איך מחשבים את העיסה, האם כולל המרכיבים האחרים, שאנחנו קולים את המרכיבים האחרים, זה כאשר זה היה בבצק.
הבנתי, אז פה זה לא
נחשב. כאשר עכשיו זה תוספות על הלחם.
כאילו מרחתי משהו מעל.
כאילו מרחת, בדיוק, ולכן נשאר...
אז המשקל לא משתנה.
לכן רבותיי, אני אמר לכם, כתמיד לפני רבו בקרקע, הרב עובדיה, העניין הזה של הלילה, אני לא מבין. אלא אם כן יעשה קביעות סעודה. יעשה קביעות סעודה, אני נבוך מהעצה הזאת של הרב עובדיה. יש נפקמין על הדינה, לאנשים שנוסעים השנה לבית מלון, הרי הם יוכלו מצות. נכון? אם מישהו הולך לבית מלון,
גם
הצבא. הצבא בבתי מלון יאכלו מצות. אז האשכנזים אין בעיה. אוכלים מצות, אין בעיה. זאת אומרת, אז אין בעיה. הוא לא יקיים השנה את המנהג שלו.
לא לאכול לפני הפסח.
וזה בסדר, אני אגיד לכם למה זה בסדר, בגלל שבית המלון, החשש של החימוץ, בית המלון והצבא, בתי חולים, החשש של החימוץ, הוא גדול יותר מאשר המנהג שלך, לא לאכול מצה קודם, אז אל תבוא. וכן בצבא, אתם יודעים, כל שנה, אני הרי רב צבאי, וכל שנה החיילים בוכים לי על הדבר הזה, שחיילים בעצם בצבא אוכלים מצות כבר יומיים, שלושה, לפני לסדר, זה קורה את האנשים, יהודי פשוט, העירת שמיים שלו זה שהוא לא אוכל מצות לפני לסדר, זה גומר את האנשים. אני מסביר להם כל שנה, אתה רוצה לאכול חמץ, אתה תאכל חמץ, הוא יאכל חמץ, הוא יאכל חמץ, אתה יודע מה יהיה בסוף. כולכם תאכלו חמץ, בסוף החמץ יהיה במטבח, החמץ יהיה אז זה מנהג, וזה עיקר הדין, אז אנחנו הולכים לפי עיקר הדין. אז האנשים האלה שהולכים לבתי מלון יאכלו מצות, אין לו אלא משהו אחר. אבל הספרדים שביניהם, אני חושב, אני תמה, אני נדמה לי, שאני צריך לקבוע סעודה. לקבוע סעודה זה לטחון, לטחון.
ולמה לא
להביא
בחדרים? שתי פיתות בחדרים ולאכול את זה בחדר.
אז אם אתה אומר את זה לבעל הבית מלון, הוא מקבל התקפת לב מיד. בלי להגיד לבעל הבית מלון. השאלה היא לעשות... אני לא אומר את ההצעה הזאת, אני אגיד לך למה אני לא אומר את ההצעה הזאת, בגלל ש... אתה יודע, אם... עקרונית זו הצעה טובה, זאת אומרת, אתה הולך לבית מלון, אף אחד לא עושה לך בדיקת חמץ בכניסה לבית מלון. אתה שם בציקלונך מה שנראה לך. יש שם גם כמה פיתות, ובערב אתה מברך בחדר, בולע את הפיתה והולך למברך על דעת להמשיך בחדר אחר. בסדר, אבל אם הרבנים יתחילו לומר את זה, בית המלון
ישרוץ בפיתות גם בבית.
יהיה מלא חמץ, צריך אחריות פה, בית המלון יהיה מלא חמץ. זה שאלה של זמן עד שתהיה תקלה. ולכן אני חושב שמי שהולך לבית מלון, אז שישבוי ויוכל מצב. אבל אני חושב שאם הוא ספרדי, הוא צריך להשקיע בסעודת ליל שבת. כך נראה לי. זאת, כמו שרב פיקלי אומר, להכין הרבה מרק ולקבול.
ומה יאכל בבוקר?
אגב, באמת, אם אנחנו הולכים לפי הנפח, אבל מה שכן, אם הולכים לפי הנפח, אני חושב שמיקר הדין, גם הרב עובדיה, גם הרב אליהו מודים שהולכים לפי הנפח, מיקר הדין. הם רק מחמירים, הם הולכים לפי הנפח. אז הנפח של זית הכי חמור, השתה הכי מחמירה, זה קצת יותר משני שליש מצה. השתה הכי מחמירה, לא חזוניש. הכי מחמירה לפי רב חיים נאה, ואנחנו הולכים לפי רב חיים נאה. אז הנפח הכי מחמיר זה קצת יותר משני שליש מצה. אז בעצם אנחנו צריכים להגיע ל4 מצות, אז ל8, זה 3 מצות. קצת פחות מ3 מצות, זה בסדר. לפי הרב עובדיה אני חוזר, צריך לאכול 8 מצות. כי הרב עובדיה אומר שזית זו מצה.
הוא ירד מזה. אחרי זה הוא כותב 20 גרם ועוד.
לא. הרב עובדיה כותב בחזון עובדיה, זה הספר הכי מעודכן שלו. לא חזון בשכה.
אחרי פחות מעודכן.
לא חזון. כן, כן, תהיתי. לא חזון עובדיה. הוא כותב בתשובות שלו. והרב יוסף, אברהם יוסף, דוד יוסף, כותב את זה ב... יש לו ספר על פסח, שרחתי הלכות המועדים. זית, מצה, זית זה מצה, ואפילו לזית של הכורך, שהוא מנהג, שזה לא מעיקר הדין. אפילו לזית של מצה אחת. על פי זה קביעו צעודה, 8 מצות. אין בן אנוש שיכול לאכול 8 מצות. אבל אני חושב שכל זה ממש חומרה. בעיקר הדין, קביעו צעודה זה 3 מצות. אפילו קצת פחות 3 מצות. 3 מצות זה דבר אפשרי. אפשר לאכול 3 מצות, זה לא קל, ואני לא יודע אם הילדים יאכלו 3 מצות.
ילדים איזה גיל? גיל מצוות?
ילדים מגיל חינוך. אני לא יודע אם יאכלו 3 מצות, ואני גם לא יודע אם אנשים יאכלו מצות, במיוחד לא נשים יוצאות צרפת ששומרות על הגזרה.
אני לא חושב שיאכלו 3 מצות. הולכים למלון, אז יש כל טוב מצרים, ואז לא יכולים לאכול בכלל לחם.
שאלתי פעם את רב אחד בירושלים שהוא אחראי על בתי מלון, אז והוא עצמו משגיח לבית מלון, אז אמרתי לו, תשמע, אני רוצה, זאת אומרת, אנחנו, אני ואשתי, אנחנו יושבים כבר 23 שנים, אנחנו מתכננים לצאת לבית מלון, עוד לא יצא לנו. אז אני מסכנה אשתי, אז לא, היא לא מבחינתה את זה בסדר, אבל עד שהיא אומרת איתך, אני, עד שאני אלך בית מלון, תצא להם הנשמה עם הבעיות קשות שלי. אז יש לי איזה חבר שהוא פה בראשים של המחלקת קשות בירושלים, והוא גם משגיח בבית מלון, והוא משגיח בוחר בבית מלון שלו. אז אמרתי לו, תגיד, אפשר לבוא שבת, כי אשתי מקבלת מארגון המורים, משהו בזול, אז כל שנה, אנחנו רק קוראים את זה, לא הולכים. אז אמרתי לו, קיבלנו בדיוק לבית פלון שלו. אמרתי לו, אפשר לבוא אליך? הוא אומר, תשמע, איך כתוב על משה רבנו? והיא בדרך ביותו במלון, והפגשו השם והיבקש עמיתו. הוא הלך לבית מלון, באמת קשרו בזה, בכוח נפש. הפגשו השם והיבקש עמיתו. תיזה, לא, איך זה בתי מלון?
אבל יש בתי מלון ליד הכיכר הדוד, כי איך הוא נקרא? זה שינו את השמו.
אז אני רוצה לספר לך משהו מצחיק.
שם זה של...
המרכז. המרכז, לספר לך משהו מצחיק. אנחנו, זה היה לפני 8 שנים, אז אמרו לנו, אף פעם לא הייתי בבית מלון. אמרתי, אשתי, בואי נלך לבית מלון. צריכים ללכת לבית מלון. אז אמרתי, טוב, אבל רק כולנו מרכז. אז הייתי כולה לקראת משה. לקחנו את האוטו, נסענו 5 דקות, אבל לא למרכז, המשפחה באו להיות עם הילדים, 5 דקות, זה היה סיוט. אתה לא יכול לזכור את השם, סיוט כזה.
למה?
הייתי היחידי עם כיפה סרוגה בכל הבית מלון. לא, זה לא מפריע לי.
למה אפשר את הכיפה? זה לא העניין.
זה לא מפריע לי להיות היחידי עם כיפה סרוגה, הייתי היחידי, אבל הבית מלון היה די מלא, ורציתי לשתות מים. נגמר לנו המים בקנקז, לא נתנו לנו מים, קראתי למלצר, עוד מעט, אפילו מים לא קיבלנו, וגם היה אוכל,
זה באמת שירות
גרוע, היה גם אוכל מזרחי, סליחה, אוכל ממיטב המטבח ההונגרי,
זה
עניין של הרגל. הייתי, שמע, היא חמודי גם הונגריה, אבל היא, בקיצור, היה מצחיק נורא. השבת הזאת אין מה לומר. היה מאוד מצחיק.
אוכל זה עניין של
הרגל. כל הדברים איזה שטויות. אבל אני חוזר לעניין, באמת בית מלון, יש לך בית מלון, ולפי ספרדים לקבוע סעודה בליל שבת, במיוחד נשים, אני לא חושב שאישה שתוכל גם 3 מצות. אני גם חושב שתוכל 2 מצות. מה, אישה תוכל 2 מצות? מה?
זה לא
אומר מה. אתה אוהב מצות, אבל אתה אומר...
לא, אני לא אוהב מצות.
הנה, יש פה קונצנזוס.
לא אוכלו, לא אוכלו. אם יש מרק טוב.
מצה אחת אתה... בליל הסדר איך אתה אוכל?
נשים לא אוכלו, יעני לא.
אתה אוכל...
בקושי נשים אוכלו, אז בחייך.
רגע, בליל הסדר כמה מצות אתה אוכל?
קצת. קצת, אנשים לא יכולים, אבל אנשים לא יכולים, אני אומר לך.
מוציא, במצא,
גם לא חיבר
את זה.
רוב האנשים, חוץ מתלמידי חיים מובהקים, לא אוכלים. וכולם מספרים את אותו סיפור, כולם אומרים את אותו סיפור, שהוא שלמד בישיבה, תוכן בליל הסדר, וכולם מסתכלים עליו כמו גלמים. חוזר הדבר הזה לכל המשפחות.
שמה?
שיש אחד שתוכן הרבה, יש אחד, הצדיק של המשפחה. הרב פיקה לי, אני אדבר על זה יום ראשון, בגלל הנקודה הזאת צריך לדבר על זה.
מרוקאים שתם כולות של אשכנזים.
אני לא רב מרוקאי, אני נשמה אשכנזייה שנשבטה לבין המרוקאי. אני לא רב מרוקאי, זה היה... אני יותר טבעי לי לברך, ברוכת השם, מאשר לסלסל מרוקאי. מה זה? אבל בכל זאת, כיוון שהקדוש ברוך הוא
דיבר... אבל לא הבנתי, פה הרב מקל האנשים שיוכלו מוציא מצה פחות מכזית.
לא, חס ושלום.
זה מה שאמר הבן אדם כאן כרגע.
אנשים ככה עושים, זה לא תהיה שם כן.
מי האנשים שעושים ככה?
הרב פיקלי, אני יודע, אני פוחד שאתה... האם תכתוב עלי ספר השמצות אחרי 20 שנה בר חומה? אני לא אמרתי את הדבר הזה.
הרב שמע עליי שאני משמיץ משהו? לא, אבל הרב צריך לבחות. הבן אדם פה יושב ואומר שהוא אוכל ככה ומוציא מצה.
לא אני אוכל, אנשים ככה אוכלו דורדה.
אתה לא מקשיב, הרב פיקלי, אתה לא מקשיב. אנחנו אמרנו שהמציאות היא שאחרי שכל הרבנים בעולם הסבירו לאנשים כמה אוכלים זית מצה, המציאות היא מה שאנשים דברים איתי כל שנה, שרוב האנשים לא אוכלים כזית מצה. זאת המציאות.
זה לא נכון, הרב.
בכל העולם חוץ ממשפחתו.
עכשיו תקשיב רגע.
במרוקו אולי.
יש לו תסביר רדיפה. הוא נרדם.
זה נכון.
הרב פיקלי, תקשיב לי רגע. ולכן, לא צריך למחות, נגיד לך מה צריך לעשות. תקשיב רגע, תבוא ביום ראשון. אתה בא?
יום ראשון, לא, זה הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת אמא שלי בנוף איילון. אמרתי לו
ש... אז אתה עכשיו תוציא עליי גלז.
אני לא אז לא מוציא עליו בכלל.
אני אגיד לך מה אני מכוון לעשות. אני מכוון לחשב את הזית לפי הנפח. אני כבר חשבתי. ואז יוצא שיעור אחר לגמרי.
אין בעיה, אם אני אגיד ששיעור זה שליש, אבל צריך לאכול את השליש הזה.
זה מה שאני
אומר להגיד. אין בעיה, אבל שהבן
אדם אומר, אני לא אומר שליש, יותר, יותר.
הוא אומר שנשים אוכלות ככה, מתגמית, דוגמית.
אבל תקרא לי, תקשיב לי רגע, למה נשים אוכלות קצת? נשים אוכלות קצת כי הן יודעות שהאלטרנטיבה זה לאכול שתי מצות למוציא מצה.
כמו תמיד חכם שיושב לידם.
ולכן אני אומר שמצווה שהרבנים יגידו את השיעור מעיקר הדין. יש שיעור לכולה, יש שיעור, יש שיעור לכולה, לשליש מצה זה כולה. העיקר הדין זה הנפח. הרב עובדיה ורב אליהו שולחים לפי המשקל, זה חומרה. יש חומרה, וגם הם יודעים שזה חומרה. הרי זה הבית דוד עשה את זה.
גם
רב
יוסף כתב,
הבית
של
הרבנים,
שבאמת הולכים לפי המשקל, אבל שזה
מקובץ,
אני חושב. דחוס, בגלל זה,
אם על הכיוון הזה של... תשמע, אני שנים אומר את הדבר הזה, ועכשיו אם מתחילים עוד קולות, צריך לחשב את המצה לפי עיקר הדין, לא כולה ולא חומרה. מהו עיקר הדין? עיקר הדין זה הרב חיים נאה, נפח.
נכון.
כשאתה מחשב את הרב חיים נאה נפח, יוצא לך שזה קצת יותר משני שליש מצה. זית. מה? רגע, רק שנייה, רק רגע, עכשיו צריך, יש עדיין, אתה צריך לגלגל את הדבר הזה ולראות איך אנחנו...
חצי
מצה. הרבי קלט, איך חצי מצה? אתה צריך שיהיה לך קבלות, אנחנו פה לא עושים בו עבד למען הקלה על אנשים. אנחנו רוצים שאנשים יקיימו את התורה, אנחנו לא באנו פה להקל. בשביל מה יש רבנים בעולם? הרבנים בעולם, יש כאלה שהרבנים בעולם באו בשביל שהאנשים לא יהיה להם קשה. ריבונו של עולם עשה צרות לאנשים, והרבנים יאזנו. לא! אנחנו בשירותו של ריבונו שלנו, בשירותה של התורה. אתה כן חצי מצה. אתה צריך שאתה אומר חצי מצה.
אנחנו עורכי דין. מנסים בכל אופן למצוא...
אני לא עורך דין.
למצוא את הפשרות.
לא, אני לא עורך דין. אני מוכן להסתכסך פה עם כל השכונה הזאת על מצווה אחת בתורה. לא, אף אחד לא הפחיד אותי. זה לא הנושא שלי להקל פה לאנשים. אז יש לי, זה האמת של התורה. שאנשים ידעו, מה צריך? מה הוא כולה? ומה הוא חומר? צריך זה אומר, אשתך, הילדים שלך מתבגרים, שאין להם מצבים לכל ההחמרות שלך. בסדר? אשתך, נערים, כולה זה זקנים, וחומרה זה הצדיקים. מה עיקר הדין בדבר הזה? בלהיזכר, שמה קרה? הרי למה אנשים אוכלים מעט? בגלל שפעם היו אוכלים מצות רכות. והמצות הרכות זה מעט. ונשאר להם הדבר הזה. באמת, במצות הרכות, אתה אוכל כך. אחר כך עשו את המצות קשות, ימשיכו לאכול כך. זה כל הסיפור. עכשיו אנחנו צריכים בשכל ללמד את האנשים, לא להקל עליהם. איך יש פה, איך פה בשכונה יש כמה חרדים, אז אני, הם מעריצים אותי. למה מעריצים אותי? כי אנשים שניים במקווה אמרו להם שאני מאוד מחמר. הם אוהבים מחמרות.
כן.
חרדים אוהבים מחמרות.
מי שרב שמחמר הוא הרב.
אז אומרים להם, המקווה פה זה מקום מסודר. פה העסק תוקתק, אין פה את השטויות שיש במקומות אחרים. פה יש משמעת ברזל. ועם נחמדות, זה הסוגיה שלי, אם אתם כבר הספקתם להכיר. משמעת ברזל עם חיוך. או חיוך אמיתי עם משמעת ברזל אמיתית. אז החרדים הזה מרצים אותו, אז היא באה אליי, זה אומר, יא רב, כל הכבוד, אתה עוד יותר מהחרדים. אמרתי, אל תתבלבל, אני לא מחמיר. יש להחמיר ויש להקפיד, אני קפדן. כן, על הסטנדרטים שלי, אני מקפיד. אני לא מעורך אותך אומר, אם היא חילוניה, תנו לה הכל. ככה זה הולך בכל המקבוד בירושלים. אם איזה חילוני, זה חשוב, העיקר בא לטבול, ברוך השם, השתבח שמו, הגיע לטבול, תן לה הכל. לא, אצלי יש סטנדרטים, כולם יעמדו בסטנדרטים. אני לא מחמיר, אבל אני קפדן. על מה שאנחנו קבענו, לא נזוז סנטימטר.
אתה אומר,
הרב
לא
הקפדן, לא מה? הרב תיקה לי, לא האוטסיידר מותח ביקורת. טוב, אז...
אבל למה לא חוזרים לייצור מצות רכות?
עדיין
בפעם. מצות רכות זה לא לפי טבעו של כל אדם. יש אנשים שהם נהנים מהמצות רכות, יש אנשים שמאוד קשה להם לאכול אותם. אם היית מצליח למצוא...
אז גם לא ייצור.
אנשים, מרוקאים מסכנים, אמרו לי שהמצות שהם מייצרים לפני 70-80 שנה, היו גם רכות וגם טעימות. אתה אכלת מצות רכות פעם?
לא, אבל אתה לא...
אז אני לא יודע בדיוק, המצות רכות, מה שאני אוכל כל שנה, לא כל כך טעימות, לא נעים לאכול אותן. זה עושה הרגשה אחר כך שבלעת אותו כמות שהוא. כשאתה לא יש, אתה רק קצת משנה את צורתו, אבל הוא... יש מצות רכות טובות?
כן.
כן, איזה. לעומת זאת, המצות הקשות של כיסא רחמים, שבשנים האחרונות אבא שלי קונה לנו אותה, זה כל כך טעימות, המצות הקשות, עבודת יד. מצות עבודת יד של כיסא רחמים. משהו, משהו. איזה...
יש את השנה הזאת? לא ראיתי עמודה, בדרך כלל יש.
עבודת על הרב הפללו מוכר.
כן, ואין עמודה השנה
הזאת. לא יודע, אבא שלי מביא לי כל שנה. משהו מדהים, המצות האלה. כל כך מוצלחות, שאתה... הרי יד תמיד קשה לאכול. עבודת מכונה הן טעימות. נזכה לדקדק בדברים הללו. אז אין לנו פתרון על ערב פסח. עדיין אפשר כן לעשות לפי הרב עובדיה ולהשאיר קצת פיתות, לאכול בערב פסח בכלים חד פעמים, סעודה בלחם, וביום לקום מאוחר ולאכול במצה מטוגנת. השאלה אם המצה מטוגנת זה פרקטי. האם באמת, אתם טיגנתם פעם מצות?
אם יש לי מתגנת להכין את הממולאים, אבל...
לא, אבל סלח עם משנה, שישארו לך שתי מצות.
כן, שלם.
כן,
כן. אם יש לי כתם אכפת מיוחד,
אם עושים כמה, שניים יש...
מה?
אכפת גדול.
אם יש לי כתם אכפת מיוחד בשביל לפסח, להכין את הממולאים האלה, אז תמיד זה כשיהיה גדול.
כן, מולאים זה בסדר, אין בעיה לתגן, אבל שאלה...
חייב במצה שלמה בשביל זה.
נשאר שלם. אז זה כן אפשר לעשות.
כמה נשברים, אבל נשארים כמה...
כן, נשארו שתיים שלמים. זה אפשר לעשות, יש בעיה מצד המנהג, שיש כאלה...
שלא אוכלים, אז זה גם נחשב.
איך הרב נוהג באמת?
אני עושה כמו השולחן ערוך.
לחם ממש.
פיתה בערב שבת ופיתה בבוקר.
מרן השולחן ערוך, זה מה שהוא מציע. אני עושה את זה.
לא, אם יש בעיה, זה באמת עם האנשים. כלומר, שהאישה לא רוצה שיסובב לחמץ.
זה בחוץ, זאת לבן מפסף.
תראה, היום בעידן הכלים אחד, בעידן הכלים אחד פעמים, החיים השתנו. זאת אומרת, בעצם מבשלים כשר לפסח, זה מאוד קל. מבשלים כשר לפסח, כמו שאתה אומר, עושים סעודה בחוץ, במרפסת, ואין בעיה. והכלים אחד פעמים זה משהו לא נורמלי היום. מה זה אוסף הכל אחר? אוסף איני.
וגם יש כלים פעמים יפים בשביל שבת.
יש מה? יש כלים אחד פעמים יפים בשביל שבת, כן. אומר לך, הרב עובדיה, למה אתה צריך להיות בעצבים? יהיה כמו מלך, תגן לך את המצות. תשב כמו מלך, אבל תראו.
אז לא צריך...
אבל השולחן ערוך...
בבוקר
לא. אבל השולחן ערוך כותב... לא השולחן ערוך כותב את זה. המשנה ברורה כותב, זה סעיף קטן דלת, ובשבת זה משכימים להתפלל, סעיף קטן דלת, שבת זה משכימים להתפלל, ולא יאריכו הרבה, כדי שיהיה להם שעות, ולא יבואו לידי מכשול. אומר הרב עובדיה, למה אתה צריך להתפלל מהר? תפלל בנחת, יש לך מצות בתוגנות בבית, הכל בסדר. לא, זה מוזר. למה, מה, לא חשבו על הדבר הזה, אפשר לתגן מצות? אתה מבין איזה מחיר שילמו? הרי אתה יכול לתגן מצה ואז להתפלל בבוקר כמו בן אדם. ושים לב, מי זה האחרונים הללו? האחרונים הללו זה חכמי אשכנזים, שהם הרי יכלו גם לתגן את המצה בלילה בלי בעיה, כי הם מברכים על המצה המוציא בכל השנה, או לא בלי לתגן, בלילה לא צריך לתגן. לא רוצים לאכול מצות לפני הפסח. זה אני חושב הרעיון של כל אני לא חולק על הרב עובדיה חס שלום, אבל נדמה לי
בכל מקרה הוא במצה עשירה.
לא, מצה עשירה זה לא מצה. מצה עשירה זה לא מזכיר את המצה. והראיה, שברכים על זה מזונות. מצה מטוגנת, ברכים עליה מוציא. זאת אומרת, זה מצה. לא בטל ממנה שם מצה. לדעתי, יהודים לא רוצים לאכול מצות לפני לסדר. מדוע? וזה קשור לעוד עניין. אסור, אני לא סובל את המשפט הרפיקאי, לא לקפוץ. אני לא סובל את ה... אני לא סובל את המשפט. אבק זה לא חמץ והאישה היא לא קורבן פסח. אני לא סובל את הדבר הזה. זה מרגיז אותי המשפט הזה. העירת שמיים של האימהות שלנו ושל הסבתות שלנו, זה היה בהכנות לפסח. לא צריך להגזים. זה לא קורבן פסח האישה. כשאמרו פעם שהאישה זה לא קורבן פסח, גם לא הייתם צריכים לחסל אותה. היום אומרים אישה היא לא קורבן פסח, היא לא עושה כלום. 4 שעות אתה גומר את העניין. זה לא בסדר הדבר הזה. יהודים צריכים להשקיע בשביל פסח. וגם פה, אדם, תראו כמה אנשים עשו כדי לא לאכול מצות בערב פסח. אתה רוצה להגיע לפסח, אתה מכין את עצמך. אתה מכין את עצמך. כל הסיפור הזה, ערב פסח שחל להיות בשבת דעתי, יש לזה אפקט חינוכי. זה לא רק עניין הלכתי, זה אפקט חינוכי.
מתח שהאדם נמצא עד שהוא
אוכל
את המצות. ההכנה, זה לא מתח, ההכנה. אדם מכין את עצמו.
מתח חיובי, כן.
והוא קם מוקדם וכולם קמים. וכל זה שייך ל... מה שעושים היום, תדעו לכם, היום אנחנו בדור לחוץ. בגלל ההייטק והקצב, אז כל הרבנים לקחו להם תפקיד של המרגיעים. תרגעו, אל תנקי יותר מדי, אני לא מצטרף לחבורה הזאת. במיוחד הרבנים הציונים הם מרגיעים, כי רבי עם כיפה סרוגה הוא צריך להקל, אחרת החליפו
לו. לא, לא, כאן לא.
גם לא כאן, כן? קודם כל יפטרו אותו. אז הרבי עם כיפה סרוגה תפקידו להקל. משביל זה אתה מהציונות הדתית. אז הם בכלל כל הזמן מרגיעים, וכל הזמן הם בעד אנשים, וזה טעות הדבר הזה. כי אנחנו עושים את החינוך. בדור אחד, האימהות שלנו, תמיד אני מספר על הרב, הרב משה, זכר צדיק לברכה, שפעם באתי אליו ביום של המחרת פורים. כל הבית היה הפוך, לא יכולת להיכנס. למחרת פורים, כל הבית היה הפוך, ואז הוא מוציא לי איזה שרפרף קטן, הוא אומר לי, עכשיו רק קושתי, הרבה פשחים, הרבה פסחים. את זין נדר, אין עוגות, אין זה, הרבה פסחים, קוסטה, זה מה שתקבל פה, הרבה פסחים. מתכוננים, הבית כמר ככה, עוד מעט חג הפסח. וגם, אני זוכר סבתא שלי עליה שלום, עבר פורים, קודם כל פרק את הבית. אחר כך נראה איך מרכיבים, פרקים את הכל.
אמריקאי.
מה?
סדר אמריקאי.
פרקים. זה פסח, זה... היום, טוב, נכון שאנשים שלנו עובדות, ואני כן חושב שצריך להקל, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו במדרגה של האימהות שלנו, אבל אני חושב שצריך להשאיר מזה משהו. צריך להשאיר מזה משהו, אני יודע, הבנות שלי ואשתי, ולכאורה גם אני, אבל רק לכאורה, כבר עכשיו, כל ערב, עושים משהו לפסח, זאת אומרת, כל ערב, עכשיו, הבנות הגדולות, עכשיו נעשה את זה, נעשה את זה, נעשה את זה, גמרנו את זה וגמרנו את זה והבית כולו סביב הפסח. אנשים לא תמיד לומדות ללכות פסח, אז אני מודיע ללכות פסח שניים 30 יום לפני החג, קרנת לחג הפסח. זה מחדיר עד שמיים באנשים, והאישה באמת לא קורבן פסח, אבל היא גם לא אפתית לדבר השם, והיא חרדה ואכפת לה שהכל יהיה כאוגן. כל השיטה החדשה הזאת של הרבנים למען הקהילה ולמען השלוות הנפש לא טוב. צד שני, צריך לזה לא ללחוץ. במיוחד בדור לחוץ כמו שלנו. שאם אתה לוחץ יותר מדי, יהיו לזה תוצאות. צריך להיזהר, זה ברור. באמת זה עוד מאוזן. זה עוד מאוד מאוזן. והעיקר צריך להיות, מה אנשים צריכים לשמוע מהרב? שלוות נפש או עירת שמיים? רבנים צריכים לחנך לעירת שמיים, זה העיקר. עכשיו, צריך להיזהר שעירת שמיים לא תהרוס את האנשים ולא תגרום. אבל צריך להיזהר לעירת שמיים, לאמונה. זה דקדוק בקיום מצוות, זה דקדוק בקיום הלכה, ולא שאנחנו צריכים לחנך. לא להגיד לאנשים, תרגו. קודם כל תרגו.
טוב, ברוך, שבת שלום.
לא יודע. יש לך קצת. בעצם, עדיין לא יקרה את זה, אני רואה לך בלי בלחמה, נכון? עכשיו, איפה שאני מתחסן בפורים? אני צריך לבוא שם, זה לא...